שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה... בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב. עם גת מגידו. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם וכולן, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות שלי. איזה פתיח מסורבל יצא לי. אנחנו בפרק 110 של פודקאסט השור והדוב, אני גת מגידו. אנחנו אחרי אוגוסט, מקווה שעשיתי לכם פרקים מיוחדים באוגוסט, עשינו השוואה של S&P מול תל אביב 125, ספוילר, תל אביב 125. נתן בראש, עשינו השוואה של נדלן, דירה להשקעה מול מדד תל אביב בנייה. האמת שקיבלתי המון תגובות והמון היה אקשן סביב להסביר את ההשוואה שעשיתי שם, אז מי שפספס שווה לגמרי לשוב ולהאזין, וכמו שאמרתי, אנחנו בפרק 110, התחיל ספטמבר, כבר עוד שנייה באמצע שלו בלי להרגיש, ופעם יש לי אורחת, לנה קופלניק, מה שלומך?
בסדר, מה נשמע גת, וכיף להיות פה.
גם כיף לי שאת פה. אז אני אציג את לנה, לנה היא מנהלת המחלקה, תקשיבו טוב, לניהול כספי אזרחי ישראל, שזה בעצם במילים פשוטות עבורי, מנהל של קרן העושר, של ניהול נכסי קרן העושר, ולמי מכם, וגם חברת הנהלה בבנק ישראל חשוב להגיד, ולמי מכם שלא כל כך סגור על מה היא קרן העושר, אנחנו מיד נסביר. אז לנה, אנחנו נתחיל, אנחנו לא נדבר על קצת על העולם, קודם כל את יודעת מה? אני שנייה עושה קחת אוויר, ואני אשמח שתספרי קצת על הדרך שלך, על הקריירה שלך, ומה הביא אותך בכלל לנהל את קרן העושר, ואז נסביר על קרן העושר ועל הסוגים.
בשמחה, אז בשוק ההון אני כבר המון המון שנים, כל הזמן הייתי בהשקעות, התחלתי את הקריירה בבנק, לפני המון המון שנים כשבנקים זה היה פעם מקום נחשק, שכולם רצו להגיע, לא היה הייטק, היה בנקים, רצו להגיע לבנקים. אז הגעתי לבנק, התחלתי בבינלאומי, שם הייתי בהנהלה מרכזית, בייעוץ השקעות, ללוקחות פרטיים, לגופים פרטיים, לאוניברסיטאות, ומשם באיזשהו שלב החלטתי שאני רוצה לעזוב וללכת לשוק ההון, הלכתי לשוק ההון, הייתי בכמה גופים מוסדיים, וכשהתפקידים המשמעותיים זה עשיתי בכלל ובמינורה, כשבתפקיד אחרון הייתי אחראית על כל השקעות חול הסחירות וחלק מהלא סחירות, ומשם ראיתי הזדמנות, ראיתי פשוט שבנק ישראל מגייס לחבר הנהלה, לנהל את קרן העושר, אמרתי וואו, זה בדיוק בשבילי, הקרן העושר אמורה להשקיע הכל מחוץ לישראל, וגם זה היה תפקיד של לבנות משהו מאפס. זה לא היה ללכת לעשות עוד תפקיד בגוף שכבר באיזשהו ספינת נושאת מטוסים כזאת, אלא ממש לבוא ולהקים משהו לגמרי מאפס, לגייס אנשים, לבנות אסטרטגיה, לעבוד מול מועצה, מול משרד האוצר, מול ועדת השקעות, ממש לבנות סוג של סטארט-אפ בתוך גוף גדול. וראיתי בזה פשוט אתגר ענקי, וכך הגעתי לתפקיד.
מדהים, כן, אני זוכרת שפרסמו, זה באמת משהו מאוד מיוחד, כי אנחנו כבר עוד רגע נסביר קרן עושר, אבל זה משהו חדש, לא הייתה כזו בישראל אף פעם, שזה באמת משהו מרגש שכזה, עם הרבה מאוד פוטנציאל, אז בואי רגע נסביר עכשיו, מהי בכלל קרן העושר, מה זה הדבר הזה, קרן אזרחי ישראל, זה נקרא בשם הרשמי.
אוקיי, אז השם הוא באמת קצת מסגיר את עצמו, זה נקרא קרן לאזרחי ישראל, והמטרה באמת קרן העושר זה סוג של, אם תרצי, תוכנית גמל, תוכנית חיסכון, ארוכה טווח לכל אזרחי ישראל. אוקיי, שמה המטרה? קודם כל נסביר מאיפה הכסף מגיע. הכסף מגיע ממיסוי רווחי יתר על משאבי טבע, שזה בעיקר במקרה שלנו גז, קצת מה שכיל משלמת, ולכת את דיולה יגלו עוד משאבי טבע בהמשך. ולמעשה, כל חברת, אגב, אם תרצו, חברת גז משלמת שלושה סוגי מיסים, אחד זה מס חברות רגיל, שהולך לתקציב מדינה, עוד אחד תמלוגים, והרבה פעמים מתבלבלים בינינו, לא, אנחנו לא מקבלים תמלוגים, תמלוגים גם הם הולכים לתקציב המדינה, ויש מס שלישי שהוא מיסוי רווחי יתר, זה משלמים חברות אחרי שהם החזירו למעשה כבר 50% מההשקעה שלהם, בסדר? וזה אגב מסביר למה כבר שנים מדברים על קרן העושר, והיא קמה באיחור של לא מעט שנים, כי למעשה החברות השקיעו הרבה כסף, ואז קיבלו כל מיני הנחות, ולקח זמן עד שהפרויקטים יהיו פרויקטים רווחיים ובשלים, ועד שהכסף, המיסוי השלישי הזה, התחיל בעצם להיכנס לקרן. אוקיי, אז אנחנו מקבלים כל שנה, היום אנחנו מקבלים לא מעט כסף, וזה צומח. כלומר, בעוד למשל שנתיים, אנחנו צפויים לקבל כבר בין 1.5 ל-3 מיליארד דולר פר שנה, רק מהמיסוי רווחי יתר.
כמה אתם מנהלים היום?
היום אנחנו באזור קצת מעל 2.5 מיליארד דולר.
וזה אחרי שנתיים?
הקרן באופן רשמי פעילה התחילה לפעול למעשה לפני 3 שנים, כן? כאשר בהתחלה הסכום הראשוני שהצטבר למיליארד שקל על פי החוק הקרן התחילה לפעול, ואז קיבלנו אחרי זה במהלך עוד 2 שנים עוד תשלומים, ושוב הקפיצה המשמעותית צריכה להיות בערך ב-2027 מבחינת הכנסות המדינה, ואז לפחות במשך עשור יישאר בסכומים מאוד מאוד, לא מאוד, אבל בסכומים יחסית גבוהים.
של האזור שלך.
כן, שאזור ה-2-3 מיליארד דולר לשנה.
תעשו רגע את המתמטיקה, זה תיק מאוד 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 צומח.
כן, התיק הוא בהחלט מאוד צומח, ובאמת המטרה היא שהמחשבה מאחורי זה הייתה, באיזשהו שלב הרזרבות הגס התקלו, אוקיי? יש לנו, אפשר להתווכח גם, תלוי באיזה כסף יהיה יצוא, אם היצוא יהיה בקצב יותר מהיר, אז יכול להיות שהרזרבות יגמרו, מוקדם יותר, אבל בכל מקרה, בהנחה שלא ימציאו עוד מאגרים נוספים, הרזרבות בעוד עשרות שנים למעשה ייגמרו, ומדינת ישראל, כל מה שמדברים על ביטחון אנרגטי, למעשה תאבד את ההכנסות האלו שיש לה כרגע מגז. ואז המטרה היא שברגע שזה יקרה, מצד אחד לא יהיה גז, אבל כן תהיה איזושהי קופת חיסכון שכבר תהיה יחסית גדולה, וזה ישייך, כמו שהיום זה שייך לכל אזרח במדינת ישראל, והמדינה למעשה כל שנה תקבל כבר סכום שהוא יחסית יהיה נחמד, לכל מיני פרויקטים שהם כלכליים וחברתיים, וככה נמשיך ליהנות מהגז גם כשהוא כבר למעשה לא יקיים.
כן, אז אנחנו ננסה לחזור לזה עוד מעט בהמשך, אבל בואי רגע נדבר רגע על איך העולם הזה של קרנות עושר, אני חושבת שהרבה אנשים שמאזינים, אולי קרן העושר הנורווגית יצלצל להם מוכר, בואי רגע נדבר בכלל על העולם הזה, מתי מדינה מחליטה להקים קרן עושר, ויש כמה סוגים של קרנות עושר לכל מיני מטרות, וגם המטרות גוזרות בסוף את העולם שלנו, של עולם הסיכונים, של ככל שזה ארוך יותר, אז הסיכון גבוה יותר, ואז נדבר גם על, באמת על האסטרטגיה בקרן בישראל.
נכון, אז הקרנות עושר בעולם זה תחום שהוא מאוד, זה תחום יחסית ותיק, והוא מאוד צומח ומאוד כל שנה מתאספות בין כמה בודדות לבין עשרות קרנות עושר. עכשיו יש הבדלים ביניהם, כמו שציינת, בגדול מקובל לחלק את הקרנות עושר ל3 סוגים. הסוג הראשון, וזה הקרן הנורווגית שהזכרת, ולמעשה הקרן שלנו שכרגע נמצאת בכותרות פחות חיוביות מבחינתנו, אבל החוק שלנו חוקק ברוח של הקרן הנורווגית. קרן הנורווגית וגם הקרן שלנו זה תוכניות חיסכון. ממש תוכניות חיסכון, הם הסתכלות לטווח ארוך, כסף שנכנס מהכנסות ממשאבי טבע, במקרה שלהם זה גם נפט וגז, ואמור לשמש את הדורות הבאים, ממש מסתכלים על טווח מאוד ארוך, ומחם ארוך, וגם זה גוזר תאבון סיכון מאוד גבוה, גם אנחנו וגם קרן הנורווגית, החשיפה המנייתית מאוד גבוהה, זה באמת ההסתכלות הארוכת טווח הזאת, למעשה מאפשרת ספיקת תנודתיות בטווחים הקצרים יחסית.
אף אחד לא בא אליכם בטענות אם עשיתם חודש פחות טוב.
חודש פחות לא טוב, עדיין לא, אבל השנה אני מניחה שיבוא בטענות, אם תהיה שנה לא טובה. והסוג השני זה הסוג שהרבה פעמים למשל ארצות הברית מדברים עליו טראמפ מאז שהוא נבחר, זה הסוג האסטרטגי יותר, זאת אומרת זה קרנות שמוקמות כשיש להם מטרה להשקיע או לשלוט במגזרים או בתעשיות שהמדינה מגדירה אותם כאסטרטגיים. במקרה של ארצות הברית זה יכול להיות שבבים, זה יכול להיות דיפנס, זאת אומרת ממש תחומים, זה יכול להיות התפלת מים במקרה של חלק מה...
ברוח של ההכרזה של טראמפ בזמנו על השקעה של הממשל יחד עם עוד חברות, ושמים קרן, חצי טריליון,
נכון,
כאלה.
נכון. ושם באמת השיקול הוא לא בהכרח לעשות הסעת תשואה במובן של תיק אופטימלי ומה, אלא ממש יותר אסטרטגיה שרוצים שליטה, זה יכול להיות מסיבות ביטחוניות, זה יכול להיות מסיבות של צמיחה ארוכת טווח, זה יכול להיות מסיבה של כמו אמירטים וכאלו, הקטנת התלות שלהם במשאבי טבע והתפתחות לתחומים אחרים כמו הייטק.
שזה בעצם במובן מסוים קרן שהיא משקיעה, ענפית כדי, גם כמו שאמרת, לפעמים כדי לחזק את השליטה.
נכון.
באותו תחום, כדי לייצר ביטחון אנרגטי, ביטחוני וכולי, אבל לפעמים זה גם יכול להיות מתוך מטרה שהממשלה אומרת, עכשיו אני רוצה לפתח את התחום הזה גם כדי לייצר משרות, או כדי לייצר עוד, זה גם כאלה, או שזה תמיד יהיה משיקולים...
זה יכול להיות גם שיקול הזה, אבל פחות. בדרך כלל זה שיקולים יותר של דברים שבאמת רוצים לשלוט, שיקולים גיאופוליטיים הרבה פעמים, שיקולים שלא להכניס משקיעים זרים לחברות שהן טכנולוגיות, כל מיני בריחת ידע.
למשל, ההשקעה של ממשל ארצות, הממשל האמריקאי באינטל, היא כזאת בהם? היא נכנסת תחת הקטגוריה הזו?
לא, לא חושבת שהם עשו את זה, עדיין הקימו את הקרן עושר, וזה לא תחת קדם, כן, עושר.
סוג כזה של...
אבל זה יכול להיות סוג כזה, למשל, דוגמה.
כן, שזה לא, זה לא עניין עכשיו הכלכלי, אלא ההחלטה בדיוק. שלה להיות נוכח ולחזק.
נכון.
אוקיי, יש עוד סוגים?
והסוג האחרון זה סוג של מה שנקרא stabilization fund, שזה קרנות של סוג של יצוב, שהמטרה שלהם המטרה השונה היא למעשה להפוך את התקציב של מדינה לסוג של צפוי ולא תלוי במחירי אנרגיה. בדרך כלל זה מדינות, הדוגמה הכי בולטת אולי זה רוסיה, מדינה שמאוד תלויה במחירי סחורות, במיוחד אנרגיה, אבל לא רק אנרגיה, ולמעשה התקציב שלה וההכנסות מהמיסים שלה מאוד, מאוד נודתיות לאורך זמן, שמחירים הם גבוהים, אז אם ההכנסות הם גבוהות, ושמחירים הם נמוכים, אז יכול להיות שתייצר גירעון מאוד משמעותי, ואז יש קרנות שנקראות stabilization funds, שבשנים טובות הכסף העודף נכנס לשם, לא משתמשים בזה בשוטף, אלא הוא נכנס לקרן, ובשנים הגרועות להפך זה מאפשר להם לא לעשות איזשהם קיצוצים רוחביים, או להגדיל גירעון בצורה חריגה, אלא למשוך כסף מהקרן, ושם למשל התאבון הסיכון הוא בדרך כלל, זה בדרך כלל נכסים מאוד סולידיים, זה בדרך כלל נכסים מאוד נזילים, יש שם דגש מאוד גדול על נזילות, וסוג של מאוד מזכיר ניהול של רזרבות של הבנקים המרכזיים בקרנות האלו.
כן.
אז אנחנו לגמרי בסוג הראשון, ברוח של הקרן, בדומה לקרן הנורווגית.
זאת אומרת, קרן העושר הישראלית, קרן שבסופו של דבר לוקחת סיכונים, איך נראה הפורטפוליו, איך בכלל ניגשים לדבר הזה מאפס?
אז דבר ראשון צריך, הקרן בנויה מהרבה מוסדות, יש לנו גם ועדת השקעות שמתכנסת אחת לחודש, ויש לנו גם מועצה, זה סוג של בורד של דירקטוריון, שהם אחראים על אסטרטגיה ברמה מאוד מלמעלה, כן, הגדרת סיכונים, ולמעשה את הגדרת הסיכון שלנו, כמה נהיה במניות, כמה נהיה בחוב, מה מדדי היחוס שלנו, היינו צריכים לאשר ובאמת לעבור דרכם, ובאמת הגישה, החוק אומר בצורה מאוד פשוטה, צריך להסיע תשואה. אוקיי, עכשיו מה זה להשיא הצועה? מצד שני גם החוק אומר שבעשר שנים הראשונות יש חלוקה של 3.5% מהתיק של הקרן בשוטף. אז מכאן ניסינו לפרשן מה המחוקק התכוון אליו. וניסינו להבין מה רמת הסיכון שאנחנו צריכים לקחת, כדי בעצם להגיע למעולי כוונת המחוקק, אוקיי?
שזה לפחות 3.5% צועה, ככה את מבינה את זה?
אז שוב, אני לא, זה ניחוש, אנחנו בשביל לעשות איזשהו חישוב, כמה אחוז מניות היו צריכים להיות בתיקים, כדי להגיע ל3.5% ריאלית, אנחנו הנחה של ריאלית, לאורך הרבה מאוד שנים. שוב, כמובן זה משתנה תלוי לאיזה תקופה את מסתכלת, אבל בוא נגיד לאורך של 20 שנים, היה מספיק להיות בין 55-60% אקוויטי, וכל שאר בפיקסט אינקאם, כדי להגיע פחות או יותר לצועה הזאת. מה שהיה לא נכון, אגב, ב-10-15 שנים האחרונות, כי החוב לא תפקד,
נכון.
והיא צריכה להיות יותר באקוויטי.
שאני חייבת רגע לתת פה איזה הערת ביניים, אנשים, עשה רגע, נפתח סוגריים גדולות, תדעת, אנשים, אני חושבת שאת נורא תביני את זה, יש להם נטייה לאנשים שמשקיעים בשוק ההון, ובמיוחד לכאלה ששוק ההון, הם לא משקיעים מספיק מנוסים, ואולי אפילו מצטרפים אליו רק עכשיו, שמסתכלים על התשואות שהיו בשנתיים האחרונות, לא רק בישראל, אבל בפרט בישראל, אבל גם בחול, ורואים שאפשר לעשות את יודעת, את ה-6% האלה, שזה ה-3.5 הצמוד, היה אפשר לעשות בקרן אגח. למה? את אומרת שצריך לשים 50% מניות, ואני מוצאת את עצמי שוב ושוב מאוד מקררת ומסבירה לאנשים שיש שנים שהן שנים מחוץ לממוצע. לפעמים זה למטה, לפעמים זה למעלה. ואלה בדיוק השנים הללו, במקרה שלנו, מסיבות טובות. ובעצם הממוצע הרב-שנתי, איך שלא הופכים אותו, באיזה שנים שלא תכניסי כמעט, של תיק מניות הוא באזור ה-8-10%, ואיגרות חוב, זה תלוי ריבית. ולכן, כי המספרים שאת אומרת, אני בטוחה שהם קצת לא ברורים לחלק מהמאזינים, למה צריך כל כך הרבה מניות כדי לעשות 6%, אם עשינו שנה שעברה 40%, סתם, בתיק המניות שלנו.
נכון.
אז זה רים לי להערת ביניים הזו, שבאמת אנשים תבינו שהיו פה שנים מאוד מאוד טובות, אבל לא לעולם חוסן, וזה לא אומר שום דבר על העתיד, וצריך תמיד להסתכל על ממוצעים, והכי חשוב להתמיד.
נכון, מסכימה. בכל מקרה, המועצה אפילו הייתה, רצתה יותר סיכון בתיקים, ובסופו של דבר הוחלט, בגלל שגם יש לנו יכולת ספיגה, כמו שאמרתי, מסתכלים באמת על מחם כמעט אינסופי, הוחלט על תאבון סיכון של 70% מניות בתיק, והיתר בחוב, כמובן גלובלי, הכל אנחנו משקיעים, אגב, הערה חשובה, אנחנו מחויבים להשקיע על פי החוק, הכל מחוץ לישראל ובמטבע חוץ, ולכן גם המדדים שהסתכלנו הם כמובן מדדים גלובליים.
אגב, למה אין השקעה בישראל? אני יודעת מה את הולכת לענות, כי דיברנו על זה, ואני כבר מבטיחה לכם שיהיו נימוקים מעולים, אבל באינטואיציה הראשונה, לפני שמקשיבים לתשובה שלך, אפשר גם לחשוב על המון סיבות למה כן, כמו אם הקרן היא לטובת ישראל, אז היה הגיוני שהיא תשקיע בתשתיות בישראל, סתם למשל.
אוקיי, אז נתחיל מהחשיבה שהייתה מאחורי חקיקת החוק הזה. אחד הסיבות שהחוק הזה חוקק ובכלל הוקמה קרן והכסף נכנס במטבע חוץ ומושקע הכל במטבע חוץ, זה מניעת המחלה ההולנדית. מחלה ההולנדית למעשה אומרת שמדינה שמייצאת הרבה משאבי טבע, אוקיי, ומקבלת כסף במטבע חוץ, הלחץ על המטבע המקומי לתיסוף, כלומר להתחזקות השקל, יכול להיות גבוה, וזה ימנע מתחרותיות של המדינה וכו'. ולכן המטרה הייתה למעשה לספוק את הדולרים האלו, אוקיי, כדי שלא יחזקו, לא יעבו עוד לחץ להתחזקות השקל, ולהשקיע הכל מחוץ לישראל. אני חושבת שבנוסף, אולי, ואני פה מפרשנת, אולי נכנסת לראש של המחוקק, הייתה גם איזושהי מחשבה לפזר את הכסף מחוץ לסיכון של מדינת ישראל, ואני חייבת להגיד שיש בזה גם המון היגיון, אנחנו שמנהלים את הכסף, השיקולים הם שיקולים מקצועיים נטו, ותמיד אני תוהה, אם הייתה החלטה כן להשקיע בישראל, האם היינו ועד כמה היינו נתונים ללחצים פוליטיים, ועד כמה היינו צריכים להתמודד, פשוט עם רעש מיותר, שהיום אנחנו לא צריכים להתמודד אותו, השקעות הן נטו מקצועיות, הן נטו איך בונים תיק אופטימלי, איך עושים את ההשקעות האופטימלית, אנחנו לא נתונים לשום לחצים, לא פוליטיים וכו'. ולשאלה שלך, למה לא להשקעות? ומישהו אחר ישואל בישראל, או מישהו אחר ישואל למה לא למקבצי דיור, לאכלוסייה כזאת או אחרת, ומישהו אחר היה גם הצעה, למה לא לנגב, כי מישהו בער דווקא פיתוח של הנגב. וזה בדיוק המטרה שהכסף הזה אמור להיות תכנית חיסכון, אמור להיות מושקע משיקולים מקצועיים נטו ולטובה, למקסם תשואה, כמובן בהתחשב בסיכון, לטובת אזרחי בלבד, ולא להיות נתון לדעה כזאת או אחרת, ואין פה, אני לא שופטת, כן, כל אחד והתחום שחשוב לו ובוער לו, אבל בשביל זה יש תקציב מדינה, ובשביל זה נבחרת הממשלה שיש לה סדר עדיפויות שלה, והיא צריכה לדאוג לאן היא מקצה, את מה היא מתעדפת, וכו'.
אז יש אולי בהקשר הזה, כאילו פתרון צד, שזה באמת 3.5%. זאת אומרת, יש כן כסף, שהוא לא, הוא נועד, שאתם מקצים, נגעת בזה קודם, מדי שנה, בעצם צ'ק לממשלה, להשקיע באזרחים. עוד לפני התוכנית חיסכון, זאת אומרת, נכון. בזמן אמת.
נכון, אז בזמן אמת, כבר מהשנה הראשונה שהקרן קיימת, כל שנה, על פי החוק, אנחנו מקצים 3.5% משווי של התיק, בסוף אותה שנה, כשאחרי 10 שנים, הנוסחה קצת משתנה, לצועה ריאלית ממוצעת 10 שנים אחורה, לא משנה, זה לא כך חשוב, אבל ההקצאות הן כבר מ-day one, כל שנה מקצים, כשעל פי החוק רשום שהכסף שאנחנו מקצים, צריך ללכת לפרויקטים חברתיים, וכלכליים. עכשיו, יש ועדה לפיקוח על הכנסת, מי שרוצה שיכנס אגב לאתר של כנסת, הם מתכנסים כל שבוע, שזה מדהים כשלעצמו, ואגב, לפעמים יש להם דיונים סופר מעניינים, לפעמים זה יכול להיות על זיכיון של, של ים המלח, של רישיון, ולפעמים זה יכול להיות הרצאות על נושא, כל נושא של יצוא, למשל, הגס, כן, להציע, לא, זאת אומרת, יש לפעמים דיונים ש, שמביאים הרצאות לשם, שהן דווקא מאוד מעניינות. בכל מקרה, התקציב הזה שאנחנו מקצים, עובר לוועדה לפיקוח על הכנסת, שהיא מחליטה, בהתאם למה שרשום בחוק, איך להקצות אותו ולאיזה פרויקטים להקצות את זה.
כן, היא בעצם מחלקת את, היא עולים לרגל אליה ארגונים, יוזמות, לאיפה אפשר להשקיע את הכסף כדי לשפר את איכות החיים של האזרחים, והוועדה בעצם מחליטה כמה מקצה, למה מקצה, קובעת מטרות.
בדיוק, וחשוב לה, אבל לחדד בנקודה הזאת, שאנחנו בשלב הזה, ואנחנו חילקנו את הכסף, המטרה שלנו זה לעשות כמה שיותר כסף, כדי שנוכל לחלק כמה שיותר כסף, ובשלב הזה אנחנו מסתיימים, אנחנו לא מגיעים לדיונים, אנחנו לא משפיעים עליהם, זאת אומרת, זה כבר שיקולים באמת,
של הוועדה
בכנסת, פוליטיים, אנחנו לא צד, לא לשיקולים ולא לדיונים האלו. אבל כמו שאת אומרת, הרבה ארגונים מגיעים, וכל אחד עם היוזמה שלו, ובסך הכל, יש, זה גם מושך הרבה תשומת לב.
איך, באמת, מה התשובה, נגעת בזה שגם, שהיה שם בוועדה דיון על הסיפור של הייצוא, ויש לך דעה, או אפילו לבנק ישראל יש דעה על, אם עכשיו נניח זה שלוויתן מתרחב, והודיעו על עוד השקעות והרחבות, ולא מזמן הודיעו על עוד ביקושים, הסכמים חדשים מאוד משמעותיים, שבצד אחד הם מאוד מאוד טובים למדינה ברמת ההכנסות, ובצד שני, כמו שאמרת, יכול להיות יגרמו לזה שהגז ייגמר יותר מהר. איך מאזנים את הדבר הזה?
אז זו שאלה טובה, זו שאלה באמת פוליטית, בסוף פוליטית, וצריך, יש פה מצד אחד, גם יש פה הגידול בהכנסות, כי זה מקדים למעשה גידול בהכנסות, גם מבחינת מיסוי, גם מבחינת תמלוגים, וגם מבחינתנו. בסופו של דבר, המשמעות של הגדלת יצוא, זה מבחינתנו יהיה הקדמה של ההכנסות.
כן, ואז יותר זמן להשקיע, ובעצם לעשות לאורך זמן צועות.
נכון, ומצד שני, זה כאילו מקצר את הזמן שבו המאגרים יהיו זמינים וישמשו כביטחון אנרגטי למדינת ישראל. אז זו שאלה שהיא לגמרי פוליטית, ואני חושבת שזה פה באמת עניין של השקפה, מה יותר חשוב, האם מתעדפים את הטווחים הקצרים בינוניים, או דווקא את הטווחים הארוכים, וכמובן שוב צריך גם לזכור שיש עוד מאגרים בפיתוח, יכול להיות שיש עוד מאגרים שלא גילינו, זאת אומרת, כן. זה דברים דינמיים.
בהחלט. אז איזה סוג השקעות אתם עושים? זאת אומרת, התיק שלכם, 2.5 מיליארד דולר, שכיר, לא שכיר, אמרנו הכל בחול, איך תכניסי אותנו קצת לקבלת ההחלטות?
אז התחלנו בהכל שכיר והכל פסיבי. זאת הייתה נקודת ההתחלה הראשונית, הכסף הגיע, ועדת השקעות, עוד לפני שאני הגעתי לתפקיד, ועדת השקעות החליטה שמדי וואן, או כמעט מדי וואן, צריך להשקיע את הכסף בצורה פסיבית, כי לא היה עדיין מספיק צוות.
זה בעצם לקנות מדדים.
בדיוק, זה לקנות מדדים, וככה הכסף הראשוני הושקע. כמובן שאחרי שהגעתי והתחלנו להקים את המחלקה, ולעבוד בצורה מאוד מסודרת, ולגייס אנשים וכולי, אז התחלנו לאט לאט לטייב את התיק. זאת אומרת, להכניס, למשל, בתחום השכיר, להכניס מנהלים אקטיביים איפה שאנחנו רואים שיש ערך, איפה שאנחנו רואים יצירת אלפא לאורך זמן. אוקיי, אז למשל, אני אתן דוגמה, אם זה במניות, אז בשווקים מתעוררים למשל, שם אנחנו כן רואים למנהלים טובים לאורך זמן, מצליחים לייצר אלפא. אוקיי, בשווקים כמו יפן למשל, או שווקים שבאירופה. לעומת זה בארצות הברית, אנחנו פחות רואים ערך לאורך זמן אצל מנהלים. אז שם אנחנו פחות באקטיבי. גם לטייב מבחינת מדדים, יש המון דרכים להיחשף, להוזיל תעלויות, אז גם בזה אנחנו עוסקים כל הזמן, בלהחליף ולטייב או לפסיבי שהוא יותר זול, או לפסיבי שהוא יותר מביא אלפא על הבנצ'מרק שלנו, מדד למשל הבנצ'מרק שלנו MSCI All Countries, אבל יכול להיות שאם נחשף למדד אחר, אז תהיה תשואה עודפת שלו על פני MSCI לאורך זמן, אז גם זה משהו שאנחנו עוסקים בו כל הזמן. בקרדיט התחלנו עם משהו פלין ונילה, רק IG.
investment grade.
בדיוק, רק אג"ח בדירוג השקעה. עכשיו, עם הזמן הכנסנו עוד אפיקים, כלומר, אג"ח מתחת לדירוג השקעה, סוגים שונים של אג"ח, הלוואות מתחת לדירוג השקעה. כלומר, אנחנו כל הזמן מצד אחד מכניסים גם אפיקים חדשים, וגם בתוך האפיקים החדשים, אנחנו כל הזמן מייעלים את הדרך שבה אנחנו חשופים. למשל, בקרדיט הכנסנו מנהלים גם, באג"ח מתחת לדירוג השקעה הכנסנו מנהלים אקטיביים. אז כל הזמן אנחנו עסוקים גם בכל הזמן לשקול אפיקים נוספים, כי אנחנו בתחילת הדרך, אנחנו איפה שהמוסדים היו לפני, כן. לפני הרבה שנים, אז אנחנו בתחילת הדרך, ומצד שני אנחנו צריכים לרוץ מהר, כי אנחנו רוצים מהר להגיע לתיק שהוא מגוון, גם מבחינת אפיקים, גם מבחינת מכשירים. והפרויקט אולי הגדול ומשמעותי, שלקח לנו הרבה זמן גם לעבוד עליו, וגם לאשר אותו במוסדות הקרן, והיה לא פשוט, אתגרו אותנו מאוד, זה החשיפה לנכסים לא סחירים. הרי קרן עושר שיש לה מחם לכאורה כמעט אינסופי, היא, אין סיבה שתחזיק רק נכסים סחירים. אוקיי? אין שום בעיה אם זה עושה שכל כלכלית, להכניס גם רכיב שהוא לא סחיר, שהוא לא פחות נזיל, בתנאי שהוא כמובן נותן פרמיית, לא משנה, זה יכול להיות נזילות, זה יכול להיות מורכבות. אז זה משהו שעבדנו עליו בשנה וחצי, גם מבחינת הכנת תשתיות, גם מבחינת הכנת מסמך, זה מסמך לדעתי הכי גדול ומורשים שיצא לי להכין אי פעם, כדי לשכנע את כל המוסדות הקרן, למה בכלל צריך.
שכאילו שיש אטרקטיביות, ושיש היגיון ורציונל, ללכת לנכסים לא סחירים.
בדיוק. זאת
אומרת, העמידו אותך במבחן הזה, של תוכיחי לנו עכשיו,
נכון.
שיש ערך בהשקעות על פרטיות, בתיק הזה.
נכון.
והצלחת.
הצלחנו, אבל באמת היה מורכב. היו הרבה שלבים שחשבנו, אוקיי, אנחנו לא מגיעים לקו הסיום והגענו, בסופו של דבר הצלחנו, זה אושר בתחילת שנה הזאת, וכבר במקביל הכנו את כל התשתיות טיפוליות, משפטיות, מיסויות, שזה גם סרט בפני עצמו, במיוחד שעובדים בגוף ציבורי.
כן.
וברגע שזה אושר, כבר היינו למעשה מוכנים, כבר מה שנקרא עם לחיצת כפתור, עם צוות, עם הכל, לצאת לדרך. וכבר היום יש בתיק השקעות לא סחירות, זאת אומרת, זה אושר במרץ, אנחנו היום בספטמבר, וכבר יש, ואנחנו יחסית עוד בהתחלה, ואנחנו בונים, וזה הולך להיות רכיב מאוד משמעותי בתיק שלנו, זאת אומרת,
זה דרך השנים. קרנות השקעה?
בשלב זה דרך קרנות השקעה, אני מאמינה שככל שהצוות יגדל, וגם המוסדות שלנו ירגישו בנוח, אז נוכל לשלב דברים קצת יותר מתוחכמים, גם השקעות co-investments, גם כדי להוזיל, גם כדי כן. לשפר את התיק, אבל אנחנו עוד לא שם, כרגע זה בעיקר ההשקעה היא דרך קרנות השקעה.
יפה. אז בואי נדבר קצת על הסביבה הכלכלית, סוף דווקא כשבונים תיק, יש משהו מאוד מאוד מיוחד, בשונה, אני אסביר רגע, בשונה מזה שאנחנו קצת רגילות יש תיק, יש נכסים, וכשאנחנו מגיעות אנחנו צריכות לנהל אותם, אבל התיק בנוי, ולאו דווקא אנחנו אלו שבנינו אותו, וככה זה תחשבו רגע על הגופים הגדולים, יש תיק של 400 מיליארד שקל, הוא בנוי, אפשר עכשיו קצת להוסיף, קצת להוריד, קצת לשנות, וכאן זה באמת מאפס, זאת אומרת כל דולר, זה החלטה מחדש, איפה שמים אותו, אבל ממש בלי שיש תיק מאוד מאוד גדול, שהוא כבר הקור. אז תספרי לנו קצת איך אתם, ביחס למדד אולי, כאילו איפה אתם מעדיפים להיות גיאוגרפית היום, איפה אתם מעדיפים להיות ענפית, וגם קצת איך את רואה את הסביבה הכלכלית.
אוקיי, הסביבה הכלכלית, אני חושבת שבארצות הברית אנחנו נתחיל מסביבה הכלכלית ואז נגיע לתיק.
כן.
אז ארצות הברית, אני חושבת שאנחנו די כבר רואים כמעט בכל הפרמטרים איזושהי עתה, אנחנו לא רואים מיתון, זאת אומרת, זה לא נראה כרגע, וכל עוד השוק התעסוקה שמעט, אבל עדיין נראה סביר, לא רואים איזשהו מיתון, אבל כן רואים בהחלט העתה, רואים את זה בשוק התעסוקה, רואים את זה בסנטימנטים של צרכנים, ולכן אני חושבת שבשלב הזה, והם עוקבים אחרי כל ההתבטאויות של, גם של פאוול וגם של נגידים אחרים, אפשר להניח שכמעט בוודאות הריבית תרד בישיבה החודש הקרובה, וכנראה נראה לפחות עוד הורדה אחד השנה. אז אני חושבת שזה כבר בתוך השוק, האם שוק בהכרח, אנחנו עכשיו מגיעים לסביבה הזאת עם שווקים יקרים, בתמחורים גבוהים, וכבר בתמחור די מלא של לפחות שתי הורדות. אז בטווח קצר, אני לא יודעת, יכול להיות שגם נקבל sell on the news, כלומר, once תהיה הורדת ריבית, יכול להיות שהשווקים לאו דווקא יגיבו בצורה חיובית, כמו שבדרך כלל מקובל, גם אנחנו חודש ספטמבר, שחודש שנחשב שלילי, אז זה בטווחים הקצר.
אני אגב אגיד בנושא הזה, שאני חושבת, הרי היו נתוני תעסוקה לא טובים בתקופה האחרונה. אני דיברתי המון בפודקאסט, וכל מי שרוצה לשמוע ולקרוא אותי, דיברתי המון בשנה האחרונה על שוק התעסוקה, על החולשה, אבל איכשהו המספרים, כל הזמן היו נראים, כמו שאת אומרת, כזה בסדר, סבירים, והשוק עצמו לא ממש עסק בזה. ודיברתי על זה שהרבה משרות זה רווחה, ובריאות, וממשל, ולא משרות תוצרתיות, ושבשוק בעצם הוא בפועל לא באמת כזה חזק וכזה בסדר, ושמתישהו... מתישהו אנשים התחילו לדבר על זה ולשים לזה לב, ואז היה באמת באוגוסט נתון מאוד חלש של היצירת משרות, עם 22 אלף משרות, ועדכון אחורה, והשבוע עוסקים בעדכון הגדול, יש עדכון שנתי שלפעמים אני אומרת לעצמי, אנחנו כאילו חיים בשני עולמות מקבילים, עולם אחד זה העולם של הנתונים הלא נכונים, שהוא המציאות שבה השוק חי וסוחר וכו', ואז בא איזה יום אחד, בום, מורידים 800-900 אלף משרות נכון. כזה, שומעים, אנחנו מתנצלים, אנחנו צריכים לתקן קל, זה מיליון פחות ממה שאמרנו, כי 900, אני ראיתי הערכות של 900, 920 אפילו, אז אני מעגלת פה למיליון בשביל שזה יישמע סקסי וטוב, אבל זה באמת, זה מספר מופרע, שמאוד משנה את כל מה שחשבנו על שוק התעסוקה בארצות הברית, ואז התחילו לדבר על זה שאומנם באמת מתומחרת הפחתה של רבע, אבל קצת התחילו לתמחר יותר גם את החצי, זה עדיין יחסית בשוליים. אני רק רוצה להגיד על זה שבעיניי, יש איזה חשש, אני אומרת את זה בחשש, בתור מי שחושבת שהבנק המרכזי בארצות הברית היה כבר צריך להוריד ריבית, ושהוא מאחר, ושאולי אנחנו כולנו נשלם על זה. אבל דווקא חשבתי על זה, שאם בסוף, ב-17 בספטמבר, הם פתאום יורידו בחצי אחוז, אחרי שהם היו כל כך ניציים, כל כך הרבה זמן, זה דווקא...
ישדר לחץ.
שוב, הכל עניין שלכם יסבירו את זה, אבל לדעתי זה דווקא יכול לשדר לחץ, ולכן בהקשר הזה עדיף לנו, שהם יעברו ברכות. מהניציות, הם בנו איזושהי רמת ציפיות בג'קסון הול באוגוסט, באותו מפגש נגידים, ובאמת פאוול דיבר בו ואמר שהם יתחילו, זאת אומרת, די העביר את המסר שיתחילו לרקח, ושהם מוטרדים משוק התעסוקה, ושאפילו יעשו 3 הפחתות, אבל יעשו אותן אחת אחרי השנייה עד סוף שנה, ולא יבואו עם החצי הזה, כי זה באמת עלול לשדר לשוק איזושהי פאניקה, שהם חוששים ממיתון, או מאיזו צניחה בשוק התעסוקה. זה ככה...
אני מסכימה איתך, אני קצת מתקשה לראות את התרחיש של 0.5% בישיבה קרובה.
אני גם חושבת שהוא לא בהסתברות גבוהה.
אני חושבת שגם מבחינה פוליטית, כדי לא להיראות נתון ללחצים של ממשל טראמפ, אז זה גם אולי יהווה שיקול ויגרום לו לא להוריד. גם הוא חושב כלכלית זה אולי נכון, יגרום לו ללכת על חצי, אני חושבת שזה יהיה נכון מכל הבחינות.
כן, להוריד רבע וכן לשדר, שהם שמים עכשיו את שוק התעסוקה ביתר תשומת לב, ומבינים, ואז אפילו תיקח את זה, כמו שאומרים חדשות, או נוראים חדשות רעות עכשיו כחדשות טובות, כי כאילו חדשה רעה מביאה את הורדת הריבית, אז שזה יישאר בזה, ואולי לשם שינוי נראה נחיתה רכה, כי אנחנו נשמח.
עכשיו, בטווח הארוך, אם אני רגע יוצאת מהטווח קצר ומסתכלת, התמונה יותר גדולה, בסוף יש לנו עדיין את הסיכונים הגיאופוליטיים שעלו בצורה משמעותית, ויש את הלחצים שהזכרנו אותם מקוד, ה-security of everything, ולשמור גם על לבנות מלאים קריטיים כל אחד בתוך המדינה שלו, גם יותר שליטה ויותר פיתוח של התעשיות הקריטיות, וגם התקציבים, ה-one big beautiful bill מצד אחד בארצות הברית, מצד שני גם אירופה רואים גידול בתקציבים, אם זה אפילו גרמניה, שכמובן אחרי המון שנים שהחזיק את עצמה, הולכת להגדיל תקציב, אמנם זה בעיקר ביטחון ותשתיות, אבל הולכת להגדיל תקציב. זאת אומרת, כל הטרנדים הגדולים שאני מסתכלת עליהם, אם אני יוצאת רגע מטווחים קצרים, הם עדיין טרנדים אפלציונים. ולכן שאני כן מצפה, ואני חושבת שזה נכון מאוד להוריד ריבית, קשה לי לראות אותנו חוזרים למה שהיינו לפני מספר שנים לרמות של אפס. אני מתקשה שאנחנו... לראות את התסריט הזה.
אני גם חושבת שאנחנו צריכים לקוות שלא נחזור לשם.
נכון.
זאת אומרת, זה לא מצב טבעי, ואם נחזור לשם זה רק מסיבות רעות. נראה לי שאפשר לומר את זה.
נכון.
ודווקא אבל בגלל זה אני זאת אומרת בדעה שעדיף להתחיל להוריד לאט. ולמצוא את הנקודת איזון לאט, ולא מתוך טריגר של פתאום חששות למיתון יזנקו, או באמת, עכשיו בסדר, אנחנו מבינות, בנקים מרכזיים, הם חיים בסוף באי ודאות, כשהייתי צעירה חשבתי שהם יודעים יותר, אבל בסוף הם מסתכלים על הנתונים כלמונו, ויש, אנחנו רואים גם מהקורונה, כאילו קיבלנו בשנים האחרונות, בגלל שהיו פה נקודות פיתול, שלא היו שנים בריבית, אז קיבלנו שוב את הלראות ולהיכנס קצת לעולם שלהם, על הקושי הזה של הדעת, מה יהיה מכאן, ולצערנו מסתכלים אחורה במודלים כלכליים, ומה שהיה מת, צריך להסתכל קדימה, אבל קדימה לא יודעים. ואז באמת נכנס הבנקים, מרכזים לא רוצים מצד אחד לעשות מוקדם מדי, ואז להכניס לסחרור אינפלציוני, מצד שני גם להתעכב מדי, יש לזה מחירים. אז אני חושבת שעשות את זה לאט ובצורה מתונה, אבל באמת, אני באמת אומרת, אני חושבת שאם הריבית תרד חזק בסופו של דבר, ונחזור מסיבות רעות לריבית אפס, זה לא דבר טוב. זה שאנשים יכולים לקבל כסף בקרן כספית, ויש ערך לריבית, זה ככה צריך להיות, צריכה להיות כלכלה נורמלית. אז כשאת מסתכלת למשל על אירופה, נדבר עוד רגע, משווקים מתעוררים, באיזה מקומות אתם נמצאים?
אז אנחנו חושבים שאלף אירופה, סך הכל זה חיובי לשווקים בגדול,
התוכנית הפיסקלית
שהם פתחו את הכיס, זה כן מתרכז בעיקר בסקטורים ספציפיים, בסקטור הדיפנס, ובאמת רואים את האמניות שכבר למעשה הגיבו, עד כמה הן מגלמות עוד אפשרות לאפסייט, אני לא יודעת, כי בסוף צריך להבין שגם היכולת שלהם לעמוד בביקושים היא לא אינסופית, החברה יש לה קפסיטי מוגבל, אז זה שיש יותר ביקוש, אוקיי, זה אולי יגדיל להם את הספרים לטווח המאוד ארוך לשנים קדימה, אבל בסוף יש להם הם מאוד מוגבלים, החברות האלו, ביכולת שלהם לייצר יותר, whatever, ציוד צבאי.
יותר ממה שהם מייצרים.
יותר ממה שהם מייצרים. אז צריך פה להבין את המגבלה הזאת. בתשתיות, אני חושבת שזה מאוד חיובי לטווח ארוך. יש הרבה דיון בין כלכלי לאקדמיה, עד כמה המכפיל של ההוצאות האלו יגיע, כמה הוא מהיר, עוד כמה הוא יגיע, כמה הוא גבוה, כמה הוא יגיע באמת לצרכנים, כמה באמת הוא יגדיל צמיחה בטווחים כמעט המיידיים. כמובן שזה ישפיע, כמה זה קשה לדעת, יש הרבה ויכוחים, האם זה משמעותי או לא משמעותי, הסקטורים האלו, במיוחד הדיפנס והתשתיות, נחשבים לסקטורים שההשפעה שלהם על הצמיחה היא יחסית מתונה ביחס אם היו מוצאים על, לא יודעת מה, דברים אחרים שהם שוטפים יותר, שהם מגדילים מהר יותר, מורידים מיסים לצורך הדיון. בסדר, גורף. מצד שני, אנחנו כן רואים את זה כמגמות חיוביות, את הסיפור הזה, אנחנו כן רואים את אירופה, למשל, השנה יצא לי להיות באחד הכנסים, אמנם זה כבר עבר זמן, מאי, זה כלום מרגיש לפני מיליון שנה, כן. אבל אחד הפוקוסים שהיה במאי, וזה כנס שהיו גם הרבה פוליטיקאים בו, והרבה אנשים מאוד בכירים מתוך כל מיני מדינות באירופה, ומה שהורגש לפחות אז, זה ממש את הלחץ שלהם, בעקבות ממשל טראמפ וצעדים, ואת הדחיפות שלהם, ממש כלום חזרו על המילה של דחוף, דחוף, לקבל איזשהם החלטות ולהניע דברים. מה שלא היה נראה כאילו באירופה. ותמיד השאלה שאלתה, האם אנחנו מאוד חכמים, אנחנו יודעים לבנות תוכניות, ויש לנו גם את התוכנית של דרגי, איך להאיץ את הצמיחה, ואיך להגביר את התחרות, השאלה אם אנחנו יודעים גם לעשות implementation, כאילו אם זה משהו. וממש אבל הרגשת את זה, או על כולם, זה הנושא הכי בהול, ושם הלחץ. ושוב, אם הם יצליחו לעשות כנראה חלקיק מזה, זה עדיין יהיה חיובי, ביחס למה שהתרגלנו מהם השנים הקודמות. סך הכל אנחנו רואים מגמות חיוביות באירופה, וראו את זה גם בביצועי השווקים. עכשיו היורו חזק מתחיל קצת לפגוע בהם. ועם זאת, אני חושבת שהתמה בסוף הגדולה כרגע היום, זה השיפור בפרודוקטיביות, בהובלת AI, שאני חושבת שאנחנו נמצאים בשלבים מאוד ראשונים. זאת אומרת, מה שנהנה כרגע מזה, זה החברות הגדולות. זה הקאפקס, זה השקעות, זה השבבים, זה הדאטה סנטרס.
כן, אוקיי? היצרניות, מקימות התשתיות.
בדיוק, עוד לא ממש ראינו את זה בחברות שמשתמשות לזה ומתייעלות. אנחנו מתחילים לראות, יש כל מיני מחקרים על זה שזה מחליף כל מיני אנשים באנטרי לבל, כן? כל מיני מתחתנתים, דווקא ג'וניורים. בסדר?
קוד.
נכון, אבל זה אנחנו בתחילת דרך של המגמה הזאת. אני חושב שהמגמה הזאת תמשיך. אנחנו ממש בתחילת דרך, ובסוף השוק האמריקאי, יש בו הכי הרבה עומק, הכי הרבה יצירתיות, ובסוף הוא זה שנראה שנהנה מאוד מהטרנד הזה. אני חושבת שבהקשר הזה סין מאוד מעניינת, כי הם מבינים שהם חייבים להיות עצמאים גם בתחום הזה, ולייצר משהו עצמאי. ולכן אנחנו עדיין חיובים, לא יכולים להגיד שארצות הברית היא לא מעניינת, כי בסוף המגמות והסקטורים והחברות המשמעותיות נמצאות עדיין בארצות הברית.
בסוף לא יעזור, החיים הם שם.
בדיוק, לצערי עדיין החיים הם שם.
לא יודעת למה לצערך.
לא יודעת, היה נחמד לגוון ולהגיד משהו אחר, אבל
כן.
זה לא.
בסוף אנחנו כל פעם שאומרים אובר, כאילו, אנחנו אומרות אובר, זה החזקת יתר באירופה או במתעוררים, זה תמיד לזמן קצר. כאילו איפשהו בסוף ארצות הברית, זה בדרך כלל המצפן. שני דברים יש לי אלייך בנושא הזה. אחד, אפרופו ה-AI, אז מצד אחד, אנחנו מבינים שזה באמת אמור לעלות פריון, ואגב, אפרופו שוק התעסוקה, גם רואים יותר ויותר חברות שמודיעות, פיתרנו 8,000 עובדים, פיתרנו ככה וככה, הפסקנו לגייס מתכנתים או וכו' וכו', כי באמת אנחנו מכניסים יותר ויותר AI, באמת רואים את זה יותר בחברות הגדולות. אבל אז פתאום יוצא הסיפור הזה בחברות התוכנה, ופתאום כל השוק נכנס ללחץ מזה שבעצם רגע, חברות התוכנה, אם יש פחות עובדים, תחשבו רגע, תוכנה שמוכרת בעצם יוזרים לארגונים, תוכנה לארגונים, ואז התחילה בעצם תזה שהחברות האלה הולכות לאבד הכנסות, בגלל שיהיה צריך פחות יוזרים, כי יהיו פחות עובדים בגלל ה-AI. זאת אומרת, גם ל-AI יש תופעות לוואי. מה את חושבת על הדבר הזה?
אני חושבת ש-AI, שוב, אנחנו עדיין לא מבינים את כל ההשפעות של זה, בגלל זה אני אומרת שאנחנו, דעתי, בתחילת הסייקל. לא באמצע סייקל, לא בסוף, ממש בתחילת הסייקל, ואין ספק שיהיו גם חברות מסורתיות שעד עכשיו נהנו שיפגעו, כמו למשל החברות שהזכרת. מצד שני, יהיו חברות שידעו לעבוד עם זה, וגם יהיו, גם אם הכנסות אולי אפילו קצת ירדו או לא יגדלו, הם יהיו הרבה יותר יעילים בצד ההוצאות, ואז זה אולי יאזן. אבל אין ספק שזה שיפט מאוד משמעותי, שאנחנו עוד לא יודעים לנתח ולהבין לעומק את ההשפעות שלו, על הסקטורים, על החברות, איפה זה יהיה יותר משמעותי.
על התעסוקה, על הצרכן.
נכון.
כן, זה מהפכה של ממש. בואי נדבר קצת על השבבים, וככה נכניס את טראמפ ויחסי סין ארצות הברית תוך כדי. אז אפרופו השיבוש הזה שהיה קצת סביב חברות התוכנה, אז באוגוסט אליבאבא הודיעה שהיא חשפה בעצם, שהיא מייצרת שבבים, ובעצם הכניסה עוד יצרן סיני בעצם לתוך האירוע הזה של השבבים, אז אפשר להגיד שאולי החברות האמריקאיות, אם זה מטא, גוגל וכולי, ימשיכו לקנות שבבים מהחברות האמריקאיות הברורות, אבל גם בדבר הזה, את יודעת, זה, 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 זה משהו שהוא קצת גם מייצר איזו תזוזה של, של הקרקע, שוב, לא משהו מיידי, הוא כמובן לוקח, לפחות לדעתי, שנה, שנתיים. אבל איך את רואה בכלל את הסיפור הזה של שבבים, וגם את המאבק הזה בין סין לארצות הברית, כי בסוף הוא מאוד סביב, דיברנו קודם על החלטות של השקעה, בהקשר של ביטחון לאומי, בסוף כל הסיפור הזה סביב שבבים, יש בו הרבה מאוד ביטחון לאומי.
נכון, אני חושבת שהשבבים זה הפך לנפט של פעם. פעם נפט, כל הביטחון הלאומי ואנרגטי, זה היה סביב נפט, היום זה השבבים. זה ברור שזה השבבים, רואים את זה אגב, שטראמפ הגיע לאמירויות, לסיבוב למזרח התיכון, רואים מי התלווה אליו, המנכ״ל של, של אנווידיה, ועוד כמה מנכ״לים משמעותיים, ועכשיו הוא הולך לעשות סיור באנגליה, וגם מנכ״ל של אנווידיה, אני חושבת שאתמול זה פורסם או שלשום, גם הולך להתלוות אליו, כמובן עוד כמה בכירים, לא רק הוא, אבל גם הולך להתלוות אליו לסיור באנגליה, ובאמת רואים שזה הנפט החדש, בסדר? זה הזהב החדש, ושם אנחנו נראה, לדעתי, זה סיפור גיאופוליטי בעיניי מרתק, אין ספק שיהיו בריתות וגושים פוליטיים, ואין ספק שסין מבינה שהיא חייבת לרוץ, חייבת להיות לייצר לעצמה עצמאות, ויהיו שחקנים סינים. אגב, אני אזכיר בתחום אחר, לא שבבים, אבל היה את הדיפ סיט הסינית, שזה הריצה כן. בתחום AI, שמייצר שהיא זולה יותר, כי היא רצה על שבבים יותר זולים, ונותנת תוצאות שהן טובות. ואני חושבת שזה הולך להיות סיפור סופר מעניין, הרבה גיאופוליטיקה, כל הגיאופוליטיקה, רוב הנושאים זה יהיו סביב הסיפור של השבבים, שהוא למעשה הנפט החדש. העולם מתחלק לגושים.
כן.
אוקיי?
אגב, מה לגבי מתעוררים? בכל הסיפור הזה של חיזוק הקשרים בגוש הבריק, למשל, רואים באמת המון, יש המון השפעה כלכלית בסוף ושוקהונית של הגושים האלה, של ההסתדרות. מצד אחד את רואה כן ניסיון לחתום עם האמריקאים על הסכמים, מצד שני יש מערכות יחסים מתחממות כשהאמריקאים בחוץ.
נכון. אז שוב, זה חלק מהמשחקים הגיאופוליטיים, זה תמיד מרתק בעיניי, אבל אני מרגישה שהיכולת שלי לנתח מה יהיה קדימה כן. היא מוגבלת, אבל אין ספק שיש לנו את הגוש הסיני-רוסי, ויש לנו את הגוש האמריקאי ובעלי ברית שלהם. ויש כאלו כמו הודו למשל, שמנסה לשחק באמצע עם כל הגושים, לכאורה ניטרלית, והיא גם בסדר איתם, גם באה לבקר כן. בסין, וגם באה לארצות הברית, או לפחות מנסה לסגור מסע ומתן עם ארצות הברית, היא נראית כאילו שמנסה לשחק על כל, על כל הקופה. אני חושבת שעוד טרנד שלא הזכרת, אבל בהקשר הזה הוא בדיוק מתחבר לזה, זה הרכישות של הזהב. אני חושבת שה...
השאלה הבאה שלי.
שאלה הבאה, אז אני חושבת שהסיכונים הגיאופוליטיים באים גם לידי ביטוי בתיק השקעות, אבל גם זה התחיל בעיניי, אפשר להגיד קורונה, וזה התעצם ביתר סט, כשהטילו סנקציות כלכליות נגד הרוסים, וכשהקפיאו את רזרבות המטח של הרוסים, ולמעשה זה נורא הפחיד הרבה שחקנים, כי היום אתה בסדר עם ארצות הברית, אבל מחר יכול להיות שיהיה משהו שלא יהיה בסדר ביחסים, ואז רגע, הקפיאו לך את הנכסים, לא יקפיאו לך את הנכסים, תוכל להעביר כסף בסוויפט, לא תוכל להעביר כסף בסוויפט, ואני חושבת שזאת הייתה נקודת מפנה, שגם אם מסתכלים, אגב, גרף של זהב, ומסתכלים מתי הוא התחיל לעלות בצורה משמעותית, זה היה בדיוק בהטלת הסנקציות הראשונות על רוסיה.
גם אנחנו רואים בנקים מרכזיים שבדיוק שקונים זהב.
זה בדיוק מאותם סיכולים, זה בדיוק, זה לא, עליו דווקא אני לא, אני אתפלא אם אני אראה איזשהו ניתוח כלכלי של איזשהו בנק מרכזי שאומר למה השקעתי צריך לקנות זהב, אלא זה ממש גידור גיאופוליטי כנגד אפשרות לסנקציות מהרגע להרגע, או על ידי אירופאים, או על ידי אמריקאים, ולייצר אי-תלות, אם זה מערכת אלטרנטיבית לסוויפט, אם זה תלות, כמו שאמרנו, בשבבים שלא היו תלויים, וגם אם זה תלות פיננסים, כלומר נכסים אחרים שהם לא רק דולר, שזה שוב מתחבר לכל מיני מלחמות גיאופוליטיות. ו...
הקרן משקיעה בזהב, כסף, סחורות.
כרגע אנחנו לא שם.
לא. ביטקוין.
גם לא שם, אבל אנחנו לומדים מאוד את הנושא, לאו דווקא, גם אם לא משקיעים בביטקוין, או לא נוגעים בסטייבל קוינס, אני חושבת שכל מה שקורה גם בחקיקה בארצות הברית, גם אי אפשר לנתק את זה בהקשר הגיאופוליטי שדיברנו עליו, בסוף זה הכל מתחבר לאותו דבר, אפשר לטעון שהג'יניוס אקט, כלומר החוק שטראמפ הביר בארצות הברית, של הסטייבל קוינס, שמאפשר הנפקה, ויש כל מיני חוקים שאתה צריך להחזיק כנגד אגרות חוב בארצות הברית, האם זה לא חלק מאיזשהו מהלך גם גיאופוליטי גדול יותר, לייצר, או להקטין תלות במימון של אגרות חוב, או מימון של ארצות הברית, מעלים
את מחיר הביטקוין, ומצד שני מורידים את מחיר אגרות החוב, והתשואות יורדות.
אז כן, ולכן יש לזה השפעות, גם זה לא מנותק, זה כאילו, מבחינתי אני רואה את זה ככל קשור, וחלק מתמונה הגיאופוליטית.
אנחנו יכולות להתעורר, וזה אשכרה ישפיע על מחירי הנכסים. מה זה להתעורר? אנחנו עירות וזה משפיע על מחירי הנכסים.
נכון.
פחות בצד של הביטקוין.
ולכן מבחינתנו גם קרן שאת למשל אמרת ביטקוין או סטייבל קוינס, או כל העולם הזה, גם אם אנחנו לא משקיעים כרגע, גם אם לא נשקיע אף פעם, יש לזה השלך. כל מה שקורה בתחום הזה, החקיקה בארצות הברית והדינמיקות בתחום הזה, משפיעים גם על הנכסים לכאורה המסורתיים, הם משפיעים על הקומצות, משפיעים על אגרות חוב של ארצות הברית, משפיעים על יכולת של ארצות הברית לממן את עצמה, אוקיי? לגייס כסף בשוק, זה משפיע על אינפלציה בסופו של דבר, משפיע על ולכן זה נושא שאני חושבת ואני מקווה שהיום כל מנהלי השקעות גם מסורתיים שלא משקיעים ולא השקיעו בתחום הזה, הם כן לומדים את זה, ומנסים בעיקר גם להבין את ההשלכות של כל העולם הזה וכל מה שקורה בתחום הזה, שהוא אגב קורה נורא מהר, הוא קורה ממש מהר, כן. גם על הנכסים המסורתיים וגם על, על המקרו ועל הגיאופוליטיקה, אני חושבת שזה סופר חשוב.
מסכימה איתך לגמרי, ואת יודעת, זה... את דיברת קודם על זה שהיית בכנס באירופאים, היו מאוד, באו לקבל החלטות שלא כטבעם והרגלם, נכנס לחדר טראמפ, התחיל לקבל החלטות, ופתאום, כמו בארגון, שבא מישהו לקבל החלטות, וכל מי שנוח לו לשבת על הכיסא, ולא לקבל את ההחלטות, פתאום אין לו ברירה. הוא מרגיש שמישהו דוחק אותו בפינה, והוא צריך לקבל גם החלטות, ונסכימה איתך, קוראים פה דברים מטורפים, שאני לא יודעת כמה כולם ערים להם, שכנראה יהיו להם, השלכות כלכליות. ככה, לסיכום, אם את מסתכלת שנה קדימה, יש לכם איזשהו ויו על הריבית בארצות הברית, אינפלציה, איך אתם חושבים, איך הולך להיראות הסייקל בסופו של דבר, לפחות במידע הקיים היום, מה שנקרא.
במידע הקיים של היום, שוב, אני מצפה לכמה הורדות ריבית. השנה, לדעתי, אנחנו נראה שתי הורדות ריבית. שנה הבאה צריך לראות תלוי נתונים, אבל כנראה אולי עוד אחת, שתיים,
כן,
שוב.
כן, זהו, זה כל 2026?
תראה, אנחנו צריך להיות, אם כמובן, אם יהיה מיתון, אז נראה יותר, אבל אני שוב בדש, האם אני מסתכלת על הטרנדים הגדולים יותר, ועל הסטימולוס הפיסקלי שיש, הרחבה הפיסקלית שיש ברוב המדינות המפותחות, קשה לי, זאת אומרת, הטרנדים האלו בסוף אינפלציונים, ולכן אני קשה לי לתמחר עכשיו איזושהי הורדה מסיבית של 2-3%, אני כרגע לא שם, וזה כמובן בהינתן איזשהו, שלא יהיה איזשהו אירוע, כן? יכול להיות אירוע גם גיאופוליטי כמו, לא יודעת, משהו, מלחמה נוספת, לא יודעת מה, סין, טיוואן, אין לי מושג. אני לא מתמחרת את זה, זה לא תרחיש מרכזי שלי, אבל תמיד יכול להיות גם איזשהו אירוע חיצוני, גם אם מלחמה אצלנו לא נגמרה, ואגב, רק לדעתי מתרחבת, אז גם זה יכול להיות איזשהו ויילד קארד, אבל בהינתן שבמידע שאנחנו יודעים כרגע, ששום דבר גיאופוליטית לא מדרדר יותר, קשה לי לראות איזושהי הורדה ריבית מאוד מסיבית, שוב, בגלל הביגר פיקצ'ר, שהוא עדיין הרבה כסף שזורם לשווקים, נזילות שעדיין גבוהה בשווקים, לכן בהינתן שלא תהיה, לא יהיה איזשהו מיתון או אירוע גיאופוליטי חיצוני, זה התחזית שלי, ולכן אינפלציה, אני חושבת שהיא, אנחנו עכשיו תעלה בגלל הטריפס, כן? מכסים, סליחה, אבל מכסים זה משהו זמני, זה סוג של מס זמני. בעוד שנה זה אמור לרדת בערך לרמות של פחות כבר מהיום.
משפיע חד פעמי בסופו של דבר, ואגב, יותר משפיע בעיניי ברוח הנגדית לצרכן, שכבר כמה הוא יכול לשאת עוד...
ולצרכן בעיקר גם מכנסה נמוכה.
כן, נכון? לגמרי. עוד דבר אחד שאני רוצה, אני אשמח לשמוע את דעתך, אפרופו העניין של המקום של איפה נמצאות תשואות איגרות החוב, אנחנו רואים וגם מאיפה יכולות להגיע בעיות, חוץ ממיתון כלכלי או איזושהי הסלמה גיאופוליטית, אנחנו רואים גם באנגליה, גם ביפן, אנחנו מכירים את בעיית החוב האמריקאית, אבל האמריקאים קצת יותר תלויים בעצמם מבחינת דולר וכולי, אנחנו רואים את העלויות המימון, איפה, מה הריבית באגרות החוב, הסחירות של בריטניה, יפן, אנחנו רואים את זה עולה, ככל שהולכים לשנים הארוכות יותר, בעצם שם הפרמיית סיכון גם היא יותר משמעותית, וזה צריך להבין שהשווקים הכלכליים, שוקי ההון הם מאוד מאוד גלובליים, ובעצם הרבה פעמים אנחנו רואים שאם יש עלייה בעלות המימון, זאת אומרת בצועה, שאני לא רוצה לבלבל את האנשים, הצועה זה בעצם הריבית הסחירה שמגולמת באגרות החוב הממשלתיות, למשל של בריטניה, כי הסיכון שם עלה ויש גירעון ויש בעיות, זה מושך איתו הרבה פעמים גם, גם את העלות של החוב במדינות אחרות. אז איך את רואה את האירוע הזה? את חושבת שהוא עלול להתרחב, ידעו לטפל בו?
אני רואה את האירוע הזה, הוא סיכון שהוא די סיכון ידוע, פשוט הוא סיכון שעלה, למשל, אם אני מסתכלת על ארצות הברית, הוא עלה בגלל התקציב הגדול, אוקיי? כן. אז אנחנו בהחלט רואים מגמה של עלייה בתלילות העקום, כלומר שהריבית על אגרות חוב קצרות, סליחה, לא הריבית, הצועה, היא נמוכה משמעותית יחסית מהצועה על אגרות חוב ארוכות יותר, ואני חושבת שזה ימשיך להיות ככה, כלומר, בטווח קצר יכול להיות נודעתיות, ויש הרבה פוזיציות שבנויות על תלילות העקום, אז בסדר, אבל בגדול, התלילות שוב תשמר, גם בגלל שיש יותר ביקוש כרגע והנפקות, אנחנו רואים שהם גם מנפקים בטווחים קצרים, מצד אחד גם הביקוש בגיע לטווחים קצרים. אני רואה שלדעתי העקום ימשיך להיות תלול. עכשיו, אגב, יפן שהזכרת, אני חושבת שיפן הוא לא אותו סיפור כמו אירופה או אנגליה, כי גם יפן מאוד תלויים בעצמם, בדיוק.
הם רוצים לנהל את העקום, הם ינהלו את העקום.
נכון, והם, בניגוד לארצות הברית, שכן יש לה תלות מסוימת של, לא מסוימת, אלא תלות גדולה במשקיעים זרים, אם זה יפנים כן. שקונים, אם זה קוריאנים, אם זה סינים כמובן, וזה אחד הסיכונים שמדברים, ושם כן. התחברנו לכל הנושא הזה של הסטייבל קוינס, כדי כן. קצת להקטין את התלות בהם. אבל יפן הם באמת הם מממנים את עצמם, ואגב הדינמיקות ביפן, הם דינמיקות סך כל חיוביות. את כמה שהן יכולות להיות ביפן, סוף סוף יש להם אינפלציה, שבמקרה שלהם זה דבר חיובי, כן. הם בניגוד לשאר העולם הולכים לעלות את הריבית, ולא להוריד את הריבית, שבמקרה שלהם שוב זה חיובי, כי זה הם פשוט בדילי אחרי כולם, זה איזושהי נורמליזציה של ריביות, ומבחינת החוב, קודם כל הדינמיקות שם, הם בניגוד לשאר המקומות בעולם, הם חיוביות, הם ברמה מאוד גבוהה, אבל הם חיוביות, במקום שיחס חוב יעלה, הוא דווקא מסתמצם, וגם המימון, מי שמממן זה אזרחים מקומיים.
נכון.
ולכן אני פחות שותפה לדעה שיש...
לא, אני חושבת שהמטריד ביותר זה בריטניה.
זה נכון, בבריטניה זה מטריד. מה שטוב אבל בבריטניה שהשוק יודע להניש, ומה שיש בבריטניה זה שהם יודעים גם לקחת אחריות ולהתפטר ולהתחלף. בריטניה היא בהחלט יש את הסיכון הזה.
בכלל המערכת הפוליטית באירופה, כאילו,
נכון?
אנחנו הישראלים, אני אגיד, מטורפת, כאילו, גם פה יש כל הזמן...
שוב, בעיניי כאילו... זה חלק, בסוף הכל מתחבר לאותו דבר, זה הסיכונים, זה עלייה בפופוליזם שאנחנו רואים בכל מקום בעולם, זה בעיות מבניות שנבנו וראו אותם לאורך שנים, אם זה הגירה באירופה, שמן כן. הסתם זה אחד הפקטורים המשמעותיים שם בביקוח, בבחירות, ואירופה במצב, במובן הזה, במצב לא טוב.
כן. טוב, לנה, וואו, היה תענוג. היה ממש כיף להריח אותך.
תודה שהזמנת אותי.
אז אנחנו נסיים כאן, תודה לך. חברים וחברות, תודה רבה על ההזנה. אני הייתי גת מגידו, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.